שבנו עליכם, אנחנו בשעה שנייה אחרי ש בעזרת המאזינים הגענו להכרעה הנכונה בשאלה של השעה הקודמת. אנחנו עם שאלה חדשה לשעה זו. חברון גנביץ' כאן באולפן, הרב רועי מושקוביץ איתנו ויצחק חן בהפקה, פרחס בינדר הוא הטכנאי. כבוד הרב, השאלה היא, אמרנו על קונה על מנת להחזיר.
נכון מאוד, והנה אנחנו נמצאים עכשיו בזמן, כמו שהזכרנו, פרשת השבוע, פרשת שבשלח, פרשת בור, ולמעשה אנחנו יודעים ששונה מהותו של היהודי שאינו יהודי. אחד הדברים, כמו שאנחנו אומרים, ששארית ישראל לא יעשו עוולה. השאלה שבאה לפתחנו, שאלה מאוד מעניינת, מאוד לא מצויה, אבל הנה המצב היום נהיה שהמודרניזציה גרמה להרבה שאלות הלכתיות שמתרחשות, למרות שאולי לא חשבו על זה מקורה בעבר. המקרה שהגיע זה סיטואציה שקרתה, שהתרחשה. מדובר ביהודי שבמקרה הוא לא גר פה, הוא גר בחוץ לארץ, ויש לו איזה סוג של איזה ביזנס, הוא מצא עצמו ביזנס, הביזנס שהוא מצא. הוא פשוט נכנס לחנות, הוא רואה מחשב, מחשב יקר, שווה $1,500, חברה מאוד טובה, מחשב עסקי, והוא קונה את המחשב הזה, קונה אותו במחיר מאוד יקר.
לצורך פרנוסה כמובן.
כמובן, לא. מחשב.
לא, אפילו לא זה, בשביל השוט, בשביל
זה ממש פרנוסה, משהו. ולמעשה הוא קונה את זה, ופתוח, פותח אותו, משתמש בו קצת, כותב קוד, נכנס, מפרמט אותו מה שצריך, ולא עובר יום יומיים, הוא מנצל את זכות ההחזרה, ופשוט מחזיר את המחשב לחנות, לבעל החנות. מדובר בחנות שהיא רשת גדולה, ומחזירים את הכסף, מחזירים את $1,500-$2,000 שהוא שילם, קיבל את זה בחזרה. יפה מאוד. וחנות, הם לא עושים בעיות, לא 5% כמו שיש בארץ, לוקחים 5% פחות, או דברים אחרים, מחזירים את כל הכסף מזומן קש. לא עובר מספר שעות, והוא נכנס, זה נקרא, לא נכנס, הוא בבית, הוא רואה דרך, זה, הוא נכנס למקום של האתרים האלה של המחשב, של אותו חברה. והוא מגלה את המחשב הזה, כבר לא נמצא במחירות הרגילות, אלא במחירות של העודפים, כי אי אפשר למכור את זה כמחשב חדש. אז הטבע של אותו, הרגילות של אותו חברה, של אותה חברה, שהם משנים את הסטטוס של אותו מחשב שהוא קנה, ממחשב רגיל שעולה $2,000, למחשב בהזדמנות במבצע של $799. זאת אומרת, בחילתו, המחיר ירד בלמעלה מ-50% בגלל הפתיחה שלו. הוא מזהה את המחשב, מזהה את מה שהוא קנה, וקונה את זה. השאלה היא, כמובן, הוא רוצה להרוויח פה כסף. השאלה אם הדבר הזה מותר, הדבר הזה אסור.
רגע, הוא התכוון מראש.
עכשיו, למעשה הוא מנצל את
ה הוא התכוון מראש שזה מה שיקרה?
אז זה השאלה. א', האם יש הבדל בין אם הוא חשב מראש או לא. במקרה הזה כן, מדובר באדם שעושה זה באופן סדרתי, בכמה חנויות, יש הרבה חנויות באמריקה, לא חסר, כל יום הולך חנות אחרת, מוציא $700, $1,000 מרה, הוא ככה חושב לי שככה הוא יתפרנס. ודאי שזה בעייתי, אם זה בעייתי. אבל כל פנים, האם יש בדל בין אם הוא עושה זה מכתחילה או לא? וכמובן, האם בכלל יש בעיה? כי הוא מנצל את הוא לא עשה שום דבר שאסור.
לא עשה שום דבר שמנוגד לחוק.
כל מה שהוא עשה,
בהתאם לחוק המקומי.
על פי החוק המקומי, הוא קנה במחיר שילם במזומן, הוא החזיר בימים שמותר להחזיר, החברה יודעת שהוא פתח את זה, הוא אמר, פתחתי, אבל לא מתחשק לי המחשב, המחשב הזה לא מוצא חן בעיניי או משהו כזה, אני רוצה להחזיר, לא מתאים לי, הוא מחזיר את המחשב, ועכשיו הוא קונה אותו במחיר אחר, והוא מרוויח כל פעם, האם הדבר הזה מותר, או שמה אסור, ואם זה מותר, האם עד רבה, יש לנו פה איזה פתח מסוים, ואם זה אסור, למה זה אסור?
אני הייתי מרחיב את השאלה אפילו, בארצות הברית ובאירופה מדיניות החזרת המוצרים היא מאוד מאוד נדיבה. זה כבר הרבה שנים. פה לישראל זה הגיע רק בשנים האחרונות, החוקים של
וגם,
חוק להגנת הצרכן.
וצריך לומר הוא בצדק.
זה 14 יום. כן. זה כיהודים כשהישראלים, זה משל כמו שבאתרים, בהרבה אתרים, כמו eBay, וזה לא שולחים לישראל. פעם חשבתי שזה מבחינת זה אנטי-ישראלים. כתוב שם בפירוש באתר, לא שולחים לישראל.
אני לא חושב שבאופן גורף.
עכשיו, למה? כי המחורים שם אומרים, בדרך כלל, הישראלים טוענים לא קיבלנו את החבילה, למרות שהם כן קיבלו, והמדיניות של eBay ואלי אקספרס, שאם המוכר, אם הקונה מצהיר שהוא לא קיבל, אז צריכים לזכות אותו. והמוכר יודע שהוא שלח, והישראלי קיבל, אז לא שולחים לישראל. עכשיו, פה בישראל החוק הגנת הצרכן הוא מאוד, מאוד מצומצם. אחרי יומיים, אחרי 14 יום, אם באמת החבילה נפתחה, נעשה בזה שימוש, אי אפשר להחזיר. אבל בארצות הברית ובאירופה הם מאוד מאוד נדיבים. וזה כבר הרבה שנים שקורה ככה. האדם יש לו שמחה. הוא נכנס עם רעייתו וילדיו לחנויות בגדים, וקונים במיטב המחלצות. מסתיים האירוע, הם באים למחרת, אומרים זה לא מתאים, זה לא מתאים. מחזירים את כל הבגדים, מקבלים את הכסף בחזרה. והנה הם התלבשו הכי יפה באירוע שלהם. מותר לעשות את זה אם אתה יודע מראש שאתה הולך להחזיר?
זה כבר תרגיל שעשו אותו לפני עשרות שנים. וזה אנחנו דנים באמת, עד כמה...
זה חלק מהשאלה בעצם.
עד כמה זה מותר, אסור, האם זה, ואם זה אסור, למה זה אסור, האם יהיה הבדל באיזה חנות יעשו את זה, שאלות מאוד מעניינות.
יש כאלה שנגיד שהם קונים באתרים, אומרים לרמות, גוי, מותר, קניתי איזה ממישהו בסין, אז מותר לי להגיד ולשקר שלא קיבלתי.
כל כך הרבה שליטה של יהודים ששותפים באופן כזה או אחר, בכל מיני חברות ש... שהם הבעלים של הרבה מאוד רשת, קשה, זה טיעון בעייתי מאוד. טוב, אנחנו פותחים עבורכם את הקווים, רוצים לשמוע מה דעתכם בעניין הזה, 03-500-9393, 03-593-93, נחזור על המקרה בקצרה, אדם הלך לחנות, רכש מחשב ב-$2,000, השתמש בו יומיים שלושה ארבעה, ובא בחזרה לחנות עם המחשב לאחר שכבר השתמש בו ואמר, התחרטתי, לא מעוניין. על פי המדיניות, החנות מחזירה לו את הכסף, וכך הם עשו, קיבל בחזרה $2,000. למחרת הוא רואה שהחנות מציגה את אותו מחשב בדיוק כעודפים, כי זה כבר לא חדש, הוא כבר נפתח פעם אחת, והמחיר עכשיו הוא נניח $1,000. הוא אומר, הזדמנות להרוויח תוך יום $1,000. האם מותר לו לקנות את המחשב עכשיו במחיר הזול יותר באותה החנות?
לא, זה אדם שגם מתפרנס מזה, הוא קונה.
חוץ מזה הוא גם...
ב-2000, אחר כך מחזיר לחנות. החנות מציגה את זה ב-800, הוא קונה את זה ב-800, מוכר לשכן שלו ב-1,200, וכך הוא עושה סיבוב.
אז השאלה, פה זה גם מתפצל. האם יש הבדל בין אדם שהתכוון לזה מראש, לבין אדם שלא התכוון לזה מראש, אלא במקרה כך יצא פתאום שהוא נחשף לזה? ומה גם, מה שאוסיף חברון, אדם שמראש בא לחנות כדי לקחת ליום יומיים ולהחזיר לאחר השימוש. אז זו הסוגיה המורכבת שלפנינו, 03-500-9393. אנחנו מתחילים עם מתניה, שלום.
שלום,
ערב טוב.
מה דעתך על הקומבינה?
על הקומבינה, אז בוא נגיד ככה. יש... לפחות בשתי מקומות בשטס שאני זוכר, לא שאני יודע כל השעה.
חצי גם מספיק.
פרה בכתובות, צדיק א' עמוד ב', אחד שמחר את כתובת אמו, והוא מחר את זה על תנאי, שאם אמו תמות ואביו ימות, אז הוא יירש את זה, ואת הזכות הזאת הוא מוכר. בא מישהו וקנה את הכתובה, עכשיו, האמא נפטרה, הגיע אותו אחד שמחר את הכתובה וטבע את, את הכתובה מכוח ירושה של אמו. זה המקרה. נחלקו רמי בר חמה ורובה. לפי רמי בר חמה הוא באמת צודק. כאן הוא בא בתור יורש ושם הוא מחר זכות. ככה מפני הדברים.
מה השיחות?
עכשיו, לעניין... רציתם להגיד משהו?
הרב שואל לענייננו.
איך זה מתחבר לנושא שלנו?
איך זה מתחבר לנושא שלנו? ברגע שבן אדם החזיר את המחשב, אז הוא נהג, לכאורה הוא נהג כחוק שהוא החזיר. יש לו את האפשרות הזאת.
החוק מתיר לו, נכון.
עכשיו שהוא מגלה את זה, הוא בא ממקום אחר. הוא אחד כזה שפונה... לאותו אתר, רק ללב לשני.
כן, זה מותר.
אני חושב שזה...
מה הרב אומר?
ראוי. זאת אומרת, אין פה בעיה, וגם בעצם ההחזרה, וגם בעצם הזה, כי הוא בעשה, הוא פועל פי החוק, ולכן אין מניעה לעשות את זה, ככל שדבר זה מותר, ולפי דבריך...
זה הרמה, מה זה פועל על פי חוק?
אדם יכול להזיק את כל החפצים של החנות, לקנות כל יום את כל החפצים, ופשוט להחזיר אותם ולמכלות אותם אחר כך במחיר מוזל. זה דרך העולם. לפי אתך, אולי הוא נבל, אבל נבל בשביל התורה. אתה אומר, זה נבל בשביל התורה, זה הגדרה שאתה... יפה, אתה אומר, זה יפה, מהלך מעניין. מהלך מעניין מאוד, ויש מקום לפלפל בו, לפלפל בו, ועד רבה, בתור פתיחה, זה דבר מאוד מאוד מעניין.
כן, אוקיי,
אז אוקיי. זה לא רק המקרה הזה, יש גמרות שלמות בבסרה,
שאדם שמחר
קרקע מסוימת, ואחרי זה הלך לבעלים הראשונים, קנה אותה, ובא וטבע את זה מחדש.
לא, הוא גזל, לא, מדובר שהוא...
זה לא יפה, טוב, אבל אז... לא עבר פה על שום איסור תורה.
אין איסור, זאת אומרת, גם מחדך אין איסור גם להחזיר חפץ לכתחילה. אין שום איסור.
כלומר, מה זאת אומרת?
אתה שואל שאלה פשוטה, עכשיו עזוב אותך הסיפור הזה המאתגר שקרה באמריקה, בארצות הברית של אמריקה, פה בארץ ישראל, יהודי קנה עכשיו, נכנס לחנות, קנה חולצה, שילם 200 שקלים. אחרי יומיים הוא רוצה להחזיר את החולצה, זה בסדר? לא פתח אותה אפילו, לא פתח אותה בכלל. לא פתח, נשארה בתוך הסקית. עדיין עם הסמל של הסוס, או סמל אחר, לא משנה. מה עדיין?
אולי למה?
הוא רוצה להחזיר, כסתם, לא, הוא...
להחזיר, כי לא מתאים לו.
הוא ראה בחנות אחרת את זה ב-180 שקל.
אין בעיה.
אין בעיה, רבי חרמן פוסק,
אין בעיה מוסרית גם.
אין בעיה.
אדם קנה, לא נגע בזה?
אין בעיה מוסרית.
לא פתח, לא השתמש?
אנחנו קידמנו את השיעור היום, בשעה הזאת, לא בשעה הקודמת, בשעה אותי במילים, שארית ישראל לא יעשו עוולה. אתה מכיר את הסוגיה הזאת?
עוד הרב, לא אמרתי שזה יפה.
לא, 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 לא רק לא יפה. אתה מכיר את הסוגיה? זה לא איסור, זה הרבה יותר חמור מאיסור. הרבה יותר חמור מאיסור, צריך לדעת.
מה, להחזיר?
כל התרבות הזאת של החזרות היא שאלה מאוד קשה הלכתית.
למה זה עונה?
הרבה יותר חמור. והייתי רוצה לשמוע מהמאזינים הבאים. אני יכול להגיד את זה עכשיו, זה לא בעיה, זה לא הנושא, אבל פה המטרה של השיעור זה לעורר את הציבור שהתעורר לנושא הזה, ולכן הייתי רוצה לשמוע, לשמוע באמת.
רק עוד נקודה קטנה. הרי רוב המחזירים מחזירים בגלל סיבה מסוימת.
כן, מצאו יותר בזול. מצאו יותר בזול. אנחנו חנות ליד, מצאו יותר בזול. מה הדין?
יש בעיה הלכתית בלהחזיר מוצר?
בוא נשמע, בוא נשמע.
אם הוא לא ישתמש בו ולא נגע בו?
לא ישתמש, לא נגע, כלום. אישה,
אלא סקית. הסיבה היא, היא המכריעה.
בוא נשמע, בוא נשמע.
מה
אני...
הרב אומר על...
טוב, אני פשוט אפתח את הפתח. מושב, יש מושג של מי שפרה. אתה מכיר את המושג של מי שפרה?
ודאי.
מה זה אומר מי שפרה? כמובן עם עין, לא עם אי.
אדם שעשה קניין והתחרט אחרי
יפה זה. מאוד. יפה מאוד. כן. לא, לא עשה קניין, הוא עשה, נתן מות ולא עשה קניין. ויש עליו מושג של מי שפרה. יפה, יפה מאוד. נו, נו. טוב, נשמע בעזרת השם את המאזינים הבאים, מה ההגדרה, מה הגדר, מה הסוגיה. הנושא הזה של ההחזרות, התופעת ההחזרות, זה ערס, זה ערס כלכלי, והתורה הקדושה וחז"ל כבר למדו את זה מראש. אלפי שנים קודם למדו שהנושא הזה של ההחזרות זה ערס של תרבות. כי אדם קונה חפץ, ואחרי זה המוכר חשב שהוא סיים החפץ הזה, הוא כבר הזמין עוד חפצים, פתאום הוא בא, מחזיר לו את זה, משבש לו את כל המסחר. ולכן כל הנושא של ההחזרות הוא שאלה הלכתית מאוד מאוד חמורה.
גם אם...
טוב, בוא נתקדם. תודה שעלית לשידור. פתחנו איתך את הנושא, אנחנו נמשיך עכשיו עם יעקב, שלום.
ערב טוב.
ומבורך.
מה דעתך?
קודם כל, אם זה באופן שיטתי, וסתם לצורך, יש את הרמב"ן שזה גניבת דעת, כמובן, סביר להניח שהוא מתכוון אם אני מרמה יהודי בתורה הזאת, אבל אם נגיד אני, אם הוא הגוי יגלה שזה שיטתי, אז בוודאי שזה גדר חילול השם וכו'. אבל אני מדבר, אם זה לא שיטתי, אני מדבר אפילו בצורה השנייה, שהוא כבר יצא מצב, אז הוא לא, הוא הלך לפי החוקים, הוא הלך לפי הכללים, אני חושב ש...
לא תמיד חוק הולך לפי ההלכה, לא תמיד החוק משתווה עם ההלכה.
שמעת את השיעור, את החלק הקודם שדיברנו מקודם עם המעדין הקודם?
כן, ברור ששמעתי.
יפה, מה אם נעשה שמי שפרה?
אני אומר, לפי החוק, לפי החוק, החוק הרי קובע, דינה דמלכות הדינה.
אוקיי.
מה שהרב אומר, מי שפרה, עכשיו, אם ההלכה היא ככה, סליחה, אם החוק הוא ככה, אז אני לא יודע, אולי זה שונה, כי זה הופך להיות חלק מהכללי המשחק.
שנייה, אבל רגע, אז אני יכול לקבל את מה שאתה אומר, אם זה בדיעבד מה שנקרא, אם הוא לא התכוון באמת להחזיר על מנת לקנות יותר בזול, אבל השאלה שלנו היא גם לגבי אדם שמראש זו הייתה כוונתו. אומר, אני אקח את המחשב, נפתח אותו, נהפוך אותו ללא חדש, נחזיר לחנות לקבל את כל הכסף, ואז הם ימכרו יותר בזול.
ככה עובדת כל מערכת מושחתת.
אני אגב לא בטוח שהחוק מקבל את זה. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שגם בחוק המקל, האמריקאי המקל, יש בטח התייחסות למי שעושה את זה בתור קומבינה, זה בטח אסור, אסור על פי חוק. השאלה היא פה על פי ההלכה. אנחנו גם שואלים.
בבית משפט לא יכולו לעשות לו שום דבר. אבל אם זה באופן שיטתי, ויוכיחו שזה באמת שיטה, יעלו עליו, אוקיי. אז עכשיו, ברור שהוא לא בסדר.
אז בוא נחזור עכשיו להלכה. עזוב עכשיו את החוק.
אנחנו אור לגויים. לפי ההלכה אני לא יודע מה... איפה... עוד הפעם. זה שזה גזל, גם לפי ההלכה, זה ברור. כי הוא מלכתחילה מוריד לו את המחיר, והוא משחק איתו.
אתה מגדיר אותה כגזל? אתה מגדיר אותה כגזל?
הוא מגלה שנעל קטנה עליו. הוא מגלה שנעל קטנה עליו, באותו רגע תוריד את הנעל, תחזיר. מה הספק? אל תמשיך לבוש עוד חצי שעה ולנסות...
אז לדעתך מדובר בגזל גמור אם כך.
בוודאי, אתה לא רוצה את המוצר, נכון? תחזיר. ועוד בפרט, אחד שעושה את כל המהלך, כמו שפורטים מנעול, אחד אחורה, אחד קדימה, שתיים זה, משחק איתו ובסוף מצליח לפרוס את המנעול. זה בדיוק אותה השיטה. הוא עושה את כל המשחק הזה, בשביל בסוף להגיע למצב שהוא הרוויח פה $1,000.
טוב.
בוודאות גנב.
מהלך יפה מאוד, לא התחברתי. ראיתי איך אתה מוריד את ההלכה למעשה לחיי היום יום, וזה יפה מאוד, זה מהלך נכון. עדיין אנחנו צריכים את המקורות והסוגיה פה.
כן,
יישר כוח, גם ברוך יפה מאוד.
תודה, תודה רבה שעלית לשידור. אנחנו ממשיכים עם ישראל, שלום.
שלום, ערב טוב.
מה דעתך? המאזין הקודם טוען זה גזל גמור. המאזין שלפניו טען שזה מותר לגמרי.
תתחילה.
אנחנו מחפשים בדרך כלל לדרך האמצע, כן.
האמת, כאילו, רציתי לעורר עוד נקודה, אני לא יודע אם זה כל כך דומה, אבל אולי זה יוכל לחדד קצת. יש את הנושא של כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חזור. זאת אומרת, אדם לא יכול לעשות ביזנס בדבר שלא שייך לו. כאילו, אם הוא תכנן מראש להחזיר ולקבל יותר, אז חלק מהעסק שלו, זה חצי מהזמן, זה לא נמצא אצלו, ועל זה הוא מרוויח. זאת אומרת, שמעתי פעם שאלה, ככה נגיד בקיצור, שאלה שאלו את הרב זילברשטיין על אחד שמחר על, מחר כל מיני מוצרים של חנוכה על סלסלה, וסתם לצורך העניין שמן זית ב-20 שקל, ואותה אדם בא ושינה את הפתק ל-25 שקלים. זהו, אז זאת אומרת, הוא אמר שם שאין אפשרות לעשות דבר כזה, כי זה לא דבר
שלא... מה זאת אומרת, אתה
שם 20 שקלים שמן, הבן אדם בא שם 30 שקלים, באו קנו, 10 שקל לקח לעצמו.
אז אסור.
כן, את הרווח לקח לעצמו והחזיר לו.
כן.
אדם לא יכול לעשות ביזנס לדבר שלא שייך לו. אמנם זה לא כל כך דומה, כי פה הוא קנה את זה וזה שלו, אבל התכנון שלו היה להחזיר ו... ולקנות שוב ביותר יקר.
אז הבאת את הגמרא.
אז הוא הרוויח על חשבון המוכרים בעצם, שברגע שהוא החזיר, בגלל זה זה עלה המחיר.
הבאת את הגמרא שרבי יוסי, שכיצד עלה עושה סחורה באותו של חברו. נחמד, מעניין, מפתיע אפילו, אבל זה יפה מאוד. סברה יפה, סברה מעניינת, כן. יש מקום אבל לפתח את השאלה אותה, אם זה שייך גם המקרה שלנו. כי סוף סוף המקרה שלנו, כמו שהזכרת. הזכרת, הוא קנה את זה, וזה לא בדיוק בסחורה של חברו, הוא משתמש בסחורה של חברו.
המחיר שירד, כן. זה כתוצאה מזה
לא, המחיר שירד, לא, אבל המחיר ירד פה, זאת אומרת, הוא גורם מפסד, בשונה מהמקרה שהבאת, פה הוא גורם מפסד למוכר, הוא לא משאיר אותו באותו סכום.
יכול להיות שבקבן שחז הוא מוכר את זה יותר יקר, ואז כאילו, כן, זה דמיון מעניין, דמיון מעניין, יש מקום לפלפל בזה. עדיין, אני מנסה אפילו להבין עוד לפני זה, אני בשלב הראשוני, של עצם ההחזרה היא מותרת, עצם השימוש, וכמובן ההיגיון של אותו אדם, להוריד את המחיר, מה הוא מוגדר באותו סיטואציה, מוגדר גזלן, לא מוגדר שמחיר יש לו. עכשיו אנחנו חותרים, ועד רבה, ישר כוח, דברים נפלאים מאוד.
טוב, תודה, תודה על התשובה שלך. יונתן עכשיו? שלום.
שלום.
מה אתה אומר?
לדעתי מדין גזל, שוב, כשאנחנו מדברים בארצות הברית, אנחנו מדברים בחברה של גויים,
לא יודע. בוא נדבר על החנויות של יהודים, יש שם הרבה יהודים טובים עם הרבה חנויות טובות וגדולות.
אוקיי, בסדר גמור. על פניו מדין גזל, אני לא חושב שיהיה בעיה מתאזר.
למה? אם הבן אדם קונה מחשב ב-$2,000 ואחרי יומיים מחזיר אותו וגורם גם כן נזק לבעל החנות שהוא צריך למכור את זה עכשיו ב-$1,200 פחות.
זה גרום.
כן, בואו, אני הבנתי את התחמון שהוא ניסה לעשות פה, אבל אני...
זה לא תחמון, זה גניבה.
בתור בעל העסק או בעל החברה, לא, שוב, בתור בעל החברה, הוא מוכן שיקחו איזה 1,000 אנשים, שמתוכם, אני לא יודע, 10 יחזירו, ו-10 אולי גם יעשו עליו סיבוב, ו-900 רצו את זה, קצת הוא לוקח את זה בחשבון, אני מאמין מן הסתם, שאנשים ישתמשו, וכנראה שגם מי שלא תכנן, אולי בסופו זה נצטרך בין הסתם ככה במקרה שלנו, מה קורה אם זה נופל ונשבר לו, או משהו שלא יכול להחזיר, אז גם המוכר הרוויח. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לוקח בחשבון מקרים כאלה, והוא, אתה יודע, זה בטל ברוב, אז זה כזה לא אכפת לו, כאילו, בסדר, אחד לא יעשה את זה. אני יש לי את השאר שהמפקע הזה
כאילו... יפה, ואם אכפת לו למשל, זה מוגדר כגרומה, או כוודאי?
אם אכפת לו?
כן. אם אכפת לו שעושים את זה, הוא לא מקבל את זה, למרות שזה דרך העולם.
ואם אפילו אם לא אכפת לו, עדיין מותר לגזול לי, לאדם, לקונה, מותר לעשות את זה?
לא, אני אומר מדין גזל, אני סתם בעל הבית מחל.
מכילה, זאת אומרת שהוא ממש מכילה כמו.
והוא מסכים.
אז גם אין פה מזיק, אין פה מזיק? נגיד אדם שם בובות ראווה בחוץ. הוא לוקח בחשבון שלא מישהו יפיל את זה וישבור. אז אין כאן פה מזיק, מותר למישהו ללכת ולנפץ את זה?
אני לא חושב שיהיה פה מזיק.
אין פה מזיק.
הוא מאפשר לכולם להשתמש. הוא מאפשר לכולם להשתמש. כאילו ברמה בעיקרון גם בן אדם תמים שקנה והשתמש.
אני לא...
לא רצה, כי סתם לא מצא חן בעיניו, יחזיר לו.
אני לא חושב... זה בסדר. אני מתקשה להאמין שיש בעל העסק...
אבל...
שמקבל את זה... בלב שלם, ובטח לא במחילה. אני יכול להבין שבעל עסק מבין לעצמו שזה דרך העולם, והוא צריך להתמודד גם עם דברים כאלה, וזה חלק מהקלקולציה שהוא עושה בעסק שלו. אבל שהוא ודאי מקבל את זה ומוכן לזה, קשה לי לקבל את הטיעון הזה.
יכול להיות שהוא אומר אחד אולי ינסה לקבל.
אחד לא, הוא מקבל את רוע הגזירה, אבל לא, הוא לא מוכן לה.
לא, לא, אני אומר, אולי גם האחד לזה, אולי זה באמת ימצא חן בעיניו, הוא לא יוצא לך. אולי ישבר לו בכלל והוא לא יוכל, הוא שעשה איזה נזק והוא לא יוכל. זה יהיה מצב ש... לא בכל מצב אפשר להחזיר. רק אם זה במצב תקין וזה. אני הייתי אומר, אבל אם כן יש פה בעיה, אז אולי מצד ריבית. זה יכול להיות בעיה.
או, נפלא מאוד. נפלא, רעיון נפלא. עכשיו התחתרנו. מה עם הנושא של ריבית? יפה מאוד.
זה מה שאני אומר. הוא נותן כסף, כביכול הוא נותן כסף למוכר, והוא מביא לו את זה להשתמש, ואז שוב הוא לוקח את הכסף. כאילו, בזה שהוא נתן למוכר כסף בהתחלה, אז זה יתאפשר לו השימוש, שזה בעצם כאילו הריבית.
תסביר, בוא נסביר בשבילך את מה שאמרת.
בעצם הוא מכשיל בריבית את בעל החנות?
לא, 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 הוא בעצמו נותן ריבית.
למה? הוא קיבל את הכסף המלא וקיבל גם את השימוש.
נכון, הוא קיבל ריבית.
אז הוא קיבל ריבית.
קיבל ריבית, נכון מאוד. זאת אומרת, הוא קיבל, הוא הלווה כביכול, התברר, כמו שגמרא מביאה מפורש, קיבל בהמה שנמצאת בעל מום, אז זה כזה מצב, הוא חייב לשם על השימוש. למה? כי הוא כביכול שילם למוכר, נתן למוכר $2,000 בתמורה אחרי יום. הוא קיבל בחזרה $2,000 פלוס יום אחד של שימוש של שהוא משתמש במחשב. זה מוגדר כריבית, כי התברר למפרע שלא היה פה קניין, הייתה פה הלוואה. האם זה מוגדר באמת כריבית? האם זה ריבית שהיא סורה מהתורה? מה דעתך?
אני לא יודע.
טוב.
האמת שיש לדון בכל אחד, בעיקרון יש לדון בכל אחד שמחזיק מוצר, כאילו סתם היום לפי החוק.
כן.
הוא נותן כסף, הוא לוקח מוצר, ויש לו אפשרות, גם אם הוא התכוון באמת לקחת אותו, ובסופו של דבר הוא לא לקח, ואז יש פה איזשהו...
ואם הוא לא השתמש, לא נהנה, אז לא עבר שום ריבית.
אם הוא לא השתמש, לא, אבל היום מאפשרים גם לכאלה שהשתמשו.
לא מכיר, לא מכיר בחנויות שמאפשרים.
לא בארץ.
לא בארץ.
לא, היום אפשר לקחת, לא, אני לא יודע אם אחשב, היום אפשר לקחת מזרון ולי...
מראש אומרים לך נכון, מראש אתה תשתמש,
תבדוק. המוח היצירתי שלנו לא כל הזמן מספק לנו כל מיני אירועים וכל מיני קומבינות. יש לי בבית חולים עיני ישועה חנות לידי, יש רשת של חנות נעליים. עכשיו זה רשת, הוא זכיין. והרשת יוצאת כל פעם בכל מיני מבצעים של נעליים. עכשיו היה סיפור שאני הייתי עד, אני רואה, אני, בן אדם קנה זוג נעליים. במחיר לדם 300 שקלים, למחרת הרשת יצא במבצע.
אז הוא בא להחזיר?
הוא בא, אני רוצה להחזיר עכשיו. המדיניות של הרשת היא שבן אדם בא תוך יומיים, צריכים להחזיר לו את הכסף. איכשהו סיים את ההליך של קבלת הכסף בחזרה, הוא בא עכשיו לקנות את הנעל, שוב. עכשיו במחיר של המבצע. מה...
זה מה שדיברנו, מי שפרה על ידו, כביכול, כביכול.
עכשיו, אני...
צד שני.
את מי שפורה הזה, אני מרגיש, כי אני חבר שלו, אני מדבר איתו, וכל פעם הוא... הוא אומר לי, כמה זה כואב לו. הוא אומר, בן אדם נכנס, קונה זוג נעליים, אני מאושר, אני מבסוט, מכרתי זוג נעליים, למחרת הם באים להחזיר. עכשיו, אני חייב, זה המדיניות של הרשת, אני חייב להחזיר. אבל איפה העמלה שקיבלתי, שכך הייתי מרוצה, למחרת הוא בא להחזיר?
הנה. אתה מסכים מה שדיברנו?
אני מאוד מזדהה עם זה.
נכון מאוד.
כי אני חווה את זה.
זה תרבות חטאים, הנושא הזה של ההחזרות, במיוחד מצוי אצל לא משנה, שמחזירים כל פעם, קונים ומחזירים, זה כאילו קונים על מנת להחזיר, וזה לא, לא קונים ככה, זה גם עונה, זה גם אולי איסור מי שפרה, זה כללה חמורה. אז נכון שיש פוסקים שדנים, האם היום כיוון שזה על דעת, זה אתה קונה, ומילא זה...
אני זוכר שפעם אחת הוא סיפר לי, ככה הוא אומר לי, אתה רואה, עכשיו מחרתי 4 זוגות נעליים. ולמחרת הוא סיפר לי באיזה החמצה שהם החזירו את הנעליים.
נכון.
כי למה? הרשת מחייבת אותו לזכות. אסור לו גם לשאול למה אתם מחזירים.
כן.
הוא חייב לקבל את זה בחזרה ולהחזיר את הכסף.
טוב, אבל נתן לנו המאזין פה עוד נקודת מבט גם של ריבית, שזו עוד נקודה שצריך לתת עליה את הדעת.
נקודה מאוד נכונה.
עדיין אנחנו מחכים להכרעה. האם הדבר מותר, אסור, אם אסור, למה אסור, ואם מותר, אז למה מותר? כמובן עם מקורות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, מיד נשוב עם מאזינים נוספים.
עכשיו איתכם, השטייגניסטי, עם אריאל ברמן וחברים.
שבנו עליכם, נזכיר לכם את השאלה שלנו, המקרה הוא אדם שהלך וקנה מחשב ב-$2,000, מתוך מטרה לפתוח את המחשב הזה, שכבר לא יהיה חדש מהניילונים, ולהחזיר אותו במסגרת מדיניות החזרת המוצרים של החנות, ולקבל את כל כספו בחזרה, וכך עשה. קיבל בחזרה את $2,000 שהוא השקיע במחשב. כעבור יום, יומיים, הרשת, שכבר לא יכולה למכור את המחשב הזה כמחשב חדש, שמה את המחשב במחיר מבצע ב-$1,000. האם מותר לאותו אדם לקנות עכשיו את המחשב הזה במחיר של המבצע? והאם יש הבדל בין אם הוא התכוון מראש שכך יהיה, או שבדיעבד יצא לו? אנחנו עם רגע, רק נזכיר המאזין הקודם שהזכיר כן. פה את יונתן ריבית, שגם הוא חשוב כמובן לוקח מאיתנו פרס, לא אמרנו את זה אז אנחנו מתקינים אותו עכשיו, את יונתן ועכשיו אנחנו עם אברהם, שלום
שלום וברכה, ערב טוב
ערב טוב וברך
אז ככה, באופן כללי לגבי החזרת מוצרים
כן.
מבחינה הלכתית תאורה אז יש לנו הגדרות ברורות מה זה מקח טעות יין ונמצא חומץ וכדומה, איזושהי טעות שהייתה במקח שבעצם
אין מקח טעות, אבל יש אפשרות להחזיר מדיניות החזרת המוצרים עד 14 יום.
החוק מתיר.
כן, אז מצד, אני אומר, מצד הלכתית תאורה, בוא נאמר, לפני החוק בעצם אין שום יותר להחזיר מוצר.
ואחרי החוק?
אחרי החוק, אז יש לדון בעצם, האם המחירה בעצם שהמוכר מוכר והלוקח זה על דעת החוק או לא. זה בעצם הנושא שאפשר לדון בו לגבי מדיניות כללית של החזרת מוצרים.
נכון מאוד, ושאלתי כמובן עם מחלות הפוסקים. באמת דעת, הרב שטרנברוך ועוד פוסקים להחמיר בזה, שלא להקל בהחזרת מוצרים, ויש בזה אולי אפילו איסור וכללה שלא נדע של מי שפרה. כמובן שאדם עשה בשוגג, בטעות, התגבר על הביצור, רוצה להרוויח כמה שקלים, נו. אבל אם אדם עושה את זה בצורה סטנדרטית, והולך וקונה, ויודע שהיכולת של מידה לא נכונה, אם הוא אומר מראש למוכר, שמע, אני קונה, על דעת זה שאני בודק, היא המידה מתאימה, לא מתאימה, יכול להיות. יש מצב כזה, קונה
שילדים. אסור גם לשאול מחיר בחנות, אם אתה לא עומד,
אם לא חושב,
אתה לא חושב לקנות, אסור לשאול כמה זה עולה.
אם אתה לא, אם אתה אומר,
זו הונאה.
אם אתה לא אומר מראש, אתה מתעניין על מה. אתה יכול להגיד, אם מתעניין.
אני רוצה רק לשאול.
אני נכנס לפעמים לחנויות, זה, ואתה יודע, קופצים עליי איזה 3-4 מוכרים, אני אומר, אני באתי רק לשאול, לראות, להסתכל, לא בא לקנות. אבל יש לפעמים אנשים שנכנסים, כמה זה עולה וכמה זה עולה.
מודדים.
והם נותנים למוכר להתאמץ ולהסביר בסוף הולכים. אז אני הבנתי שבה, זה עונה.
זה עונה, נכון, נמדעת, צריך שנמדעת. אבל עדיין יש מקרים יותר חמורים, שזה אם אדם עשה מקח, שילם כסף, אפילו לא עשה קניין, בכזה מצב זה יותר חמור, ולכן יש להימנע, ככל שלא אומרים מראש למוכר שזה על דעת זה שהוא מחזיר, או לבדוק לפחות, יש להימנע ממדינות, מתופעת ההחזרות, החפצים. אדם קנה חפץ, צריך לברר מראש, לשבת עם עצמו יום, יומיים, חודש, חודשיים, להגיע לגמור דעת שהוא רוצה לקנות, הוא נכנס לחנות והוא קונה על דעת לקנות ולא להחזיר. ואפילו אם יש בעיה עם שמידה, עדיף שישיר בבית, ייתן לשכנים, ילווה לשכן, יעשה גמח, ולא יחזיר את החפץ. יש בעיה מאוד מאוד קשה בהחזרת מוצרים, למרות שהחוק מתיר כביכול, יש מן הפוסקים שקלו בדבר, אבל לכתחילה זה לא ראוי, שארית ישראל לא יעשו עוולה, וכמובן במקרה הזה יש לי מנה, כמו שהזכרת. עוד הוספת, מה הוספת ברשותך?
לא, עכשיו יש לומר, אני אומר, גם לפי דעת הפוסקים בעצם, שכן יש פה את דעת המוכר ודעת הלוקח, כיוון שזה החוק, אבל צריך להיין במקרה שדיברתם, שהוא עושה דעת,
נכון.
האם גם פה יש הסכמה, ואם נאמר שאין הסכמה, אז בעצם זה מזיק, הוא פשוט מזיק.
או, נפלא.
הוא הולך ועושה פה איתו.
וזאת המילה שחיפשתי במקרה הזה. לא גנב, אולי אפילו לא גזלן, אלא מזיק.
מזיק, מזיק.
זה מזיק בידיים. אדם פותח מוצר שלא הוא יודע שהוא הולך להחזיר את זה. זה מזיק.
זאת אומרת, גזל לא שייך פה.
נכון, נכון.
כי זה על פי חוק, זה על פי המדיניות.
כן, הוא קנה גם.
לא, כי הוא לא גזל, כי הוא לא לקח.
הוא שילם, הוא שילם. הוא שילם. אבל הוא פתח חפץ על דעת להחזיר את זה, והזיק את החפץ, הוריד אותו מהשווי שלו, כי אי אפשר למכור אותו עכשיו, במיוחד שהוא עבר שימוש, הוא השתמש, הוא שם בזה קוד, או כל מיני דברים אחרים. הוא חייב, 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 החברה חייבת להוציא ממון עכשיו, בשביל להחזיר את המצב או לקדמותו, או בשביל להוריד את המחיר. הוא הזיק את החפץ. ההגדרה של להחזיר את החבר כזה מצב, זה מזיק, וממילא, במקרה הזה יש לחייב אותו. האם זה מוגדר כמזיק ביודיים, או הגדרה אחרת, איך אתה היית מגדיר אותו?
אם הוא
עושה
את זה,
על דעת
זה
לכאורה,
הוא מזיק,
אבל
זה לא, כי הוא לא עושה פעולת נזק בחפץ ממש, אלא הוא גרם שהיום המוכר לא יכול למכור את זה.
יפה.
אם נאמר מצד שוויות תאורה של החפץ מצד שמי, יכול להיות שהחפץ שווה, שוב, שמי מושפע משווי שוק, אז בסדר, אבל זה לא נזק בגוף החפץ, הוא גרם שהוא לא יכול למכור את זה.
אז זה גרומה, או הייתי מגדיר את זה קצת יותר כגרמי, כי סוף סוף זה ביודיים. גרומה בדרך כלל זה פעולה חיצונית. פעולה חיצונית, אז אתה אומר זה גרמה באלמה. מה הסברה של גרמה? למה גרמה באלמה פטור מדיני אדם וחייב דיני שמיים? כי בדרך כלל הגרמה זה דבר שהוא אילו. אם זה ככה וככה, זה יקרה כך וכך. זה לא דבר שהוא בידיים ממש. זה גרמה, הוא גרם משהו שיכול לגרום נזק. זה יכול להיות שלא יהיה נזק, יכול להיות שאותו עשה אחרת. נכון שהדרך הטבעית זה שיהיה נזק, אבל זה לא ב-100%, זה לא כמו שאדם שפר בידיים. זה מציאות. ולכן בגרמה זה, החיוב הוא רק בידי שמיים ופטור בדיני אדם. אבל בגרמי לעומת זאת, זה יותר חמור. ולכן גרמי כן חייב, כי סוף סוף...
אז יש פה משהו, זאת אומרת, אז יש פה שאלה נוספת עכשיו שעולה. זאת אומרת, זה לא רק, קודם כל אנחנו מבינים שאם זה מזיק ודאי שאסור לו. בטח אם הוא התכוון לזה מראש, עוד רגע נדבר מה, במידה והוא לא התכוון מראש. אז שאלה היא, זאת אומרת, אם אסור לו, אז לכאורה הוא גם צריך לשלם לבעל החנות את הנזק שהוא גרם לו. זאת אומרת, לא מספיק שהוא לא יוכל בעצמו לקנות את זה יותר בזול, אלא הוא יצטרך לשלם את ההפרש.
אתה מאיר הערה נכונה, אריאל, הרבה אריאל, אתה מאיר הערה מאוד נכונה. ואתה אומר, אז גם אם הוא לא יקנה את זה, הוא הרי גרם נזק לבעל החנות.
זאת אומרת, אם מראש היה על דעתו להחזיר, אז הוא גרם נזק שהוא צריך לשלם עליו.
יפה.
כי עכשיו המוכר לא יכול למכור את זה באותו מחיר.
מצוין. אלא מה, וזה נכון מאוד, השאלה אם נוכל לפתור אותו מצד מזיק ברשות, כי הרי סוף סוף בעל החפץ
נתן לו את הרשות לפתוח.
הוא לא נתן לו את הרשות להזיק אותו. כאילו למכור, לקנות על דת, להחזיר לו חזרה, זה לא היה הסכמה.
זהו, זה אין הסכמה.
אתה אמרת את זה לתור הרמה.
יפה, יפה. ופה זו שאלה מאוד מעניינת, האם אנחנו נגיד שכיוון, כמו שזכיר אחד המאזינים, סוף סוף בעל החנות לוקח בחשבון שאולי יעשו את זה. האם בכזה מצב הוא יהיה חייב לשלם או לא? אז יכול להיות...
בוא למשל שילדים קטנים יכולים לגנוב מהחנות, אבל זה מוגדר כהסכמה.
נכון, ודאי שלא. אבל אם הייתי קצת מדמה את זה, ושם מאוד מעניינתי לשחר...
זה גם עונה על החלק שחברון פה ציין, האם מראש מותר, אפילו אם הוא לא עושה לו נזק, נניח שהוא לא עושה נזק, האם אז זה מותר?
למשל, מחזרים את זה לאחרונות, ומוכרים את זה הכי רגיל.
זאת אומרת, אולי זה לא מזיק וזה לא גזל, אבל זה בטח הרמה, אולי זה כן מזיק, כי אולי בזמן הזה יוכל למכור את זה למישהו אחר, בזמן שזה לא היה בחנות.
במידה, במקרה
ש... בן אדם מראש יודע שהוא הולך להחזיר.
נכון מאוד.
זה...
נכון.
הוא עושה מקח, הוא משלם, אבל הוא יודע, זה לא מקח. הוא יודע שמחר 24 שעות, חולפות 24 שעות,
הוא בא להחזיר. השאלה אם אפשר לחייב אותו במשהו פה.
נכון מאוד. ובאמת, השאלה פה, וזה שאלה מאוד מעניינת, האם אפשר לחלק את הנזק, את מחיר הנזק, לכמה גורמים, לכמה חלקים. זאת אומרת, הנה ניקח דוגמה. המחיר של מחשב חדש, ניילון, סגור, זה $2,000. המחיר שמוכרים אותו עכשיו בעודפים, $700, $1,000. אבל המחיר של השוני הוא לא מחיר של $1,000. בשביל לפרמט אותו ולחזיר אותו, לשים לו שקית ניילון, כמה זה שווה? $100, $200. האם אנחנו נגיד, זה שהוא הזיק, הוא הזיק $200, למרות שהנזק בפועל זה הורדת הערך שלו, והמחירה שלו עכשיו ירידה הרבה יותר גדולה. האם זה יהיה דומה קצת, כמו שאנחנו מזכירים, לגבי בהמה, שאכלה פירות, שאנחנו יודעים שיש חלוקה, אם אכלה פירות למשל ברשות הרבים, היא חייבת רק מה שנהנית, ולא מה שהזיקה. זאת אומרת, יש הבדל בין מה שהזיקה, לבין מה שנהנית. האם גם המקרה הזה אנחנו נגיד, הזקת, נכון, אבל להגיד שהנזק הוא כזה גדול, זה כבר גדר אחר, הזקת ותשלם, במחיר שאפשר להחזיר אותו למחיר קודם. אז זה שאלה מאוד...
מצד גרמה או מצד עצם הדבר שבאמת זה לא נזק?
אני לא חושב שזה גרם, אני חושב שזה יותר מוגדר כגרמי. כי גרמה זה לא בידיים, פה זה ממש בידיים. ולכן זה גרמי, זה יותר חמור. השאלה היא אם הגרמי הזה נוחב אותו נזק שלם, או חלק מהנזק, לעניות דעתי, זה תלוי מאוד. אני אשים אז ככה משהו בדבריו, זה כפי איך שנמכר בשוק. אבל נראה לי... שזה שהחברה בחנות מעבירה את זה לעודפים וחותכת את המחיר ב-50%, זה לא המחיר שוק האמיתי. אדם שקונה...
הוא יכול להיות בשוק, הוא יכול למכור את זה יותר...
נכון, עובדה, והרעה כמו שהזכרת. ולכן הנזק הוא לא הנזק שהשוני בין המחיר ההתחלתי למחיר העכשווי.
אלא הנזק בפועל שהוא יצר במוצר עצמו, נכון, באריזה נניח.
באריזה או בפירמות, בכמה פעולות שצריך לעשות בשביל להחזיר את המחשב לקדמותו. אז אם כן, נמצאנו למדים, וזה הוספת לנו פה ישר כוח רבי יונתן, נכון?
לא, אברהם.
אברהם,
כן.
אברהם. ונכון, ואתה הזכרת שהוא מוגדר כמזיק, פחות גניבה, פחות גזל, אבל מזיק ודאי, ואז ממילא היינו גם חיוב גמור של אדם המזיק, וזה אפילו באונס, אפילו בשוגג, זה ממש חמור הנושא הזה, ולכן אין לעשות כאלה פעולות. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת...
רגע, אז בוא ניפרד מאברהם, הפרס שלנו בדרך אליך, בוא נעשה סיכום ביניים, ונראה מה עוד נשאר לנו להשלים פה.
יפה. יש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים לברר. אז בוא נתחיל מהקל הכבד, מה הבנו כבר? הבנו כמובן שיש בעיה לעשות הפעולות מצד מזיק. דיברנו כמה הוא צריך לשלם, והבנו את החלוקה בכמות התשלומים. עכשיו אנחנו צריכים לדעת, דבר ראשון, האם, מה הדין למשל, זה עוד לא נגענו וגם צריכנו לדעת את זה, האם כמו שחבר'ה נזכיר את המקרה, שאדם נכנס, וזו תופעה שאתה קוראת, בחורים בשידוך, אם היו עושים את זה הרבה, הולכים לחנות בלונדון שם, איך זה נקרא, לא משנה.
מרקס וספנסר.
ולובשים חליפה, רוצים לפגישה, בדרך כלל תשובה היא לא אחר כך, ומחזיר את הפגישת החליפה אחר כך. מה קורה? אם זה דבר הזה מותר או אסור? האם זה מותר או אסור? פה הוא לא הזיק שום דבר. מחזירים את זה לחנות, מוכרים את זה למחורת. אם לא מחזירים, לא, מה הדין כזה מצב? האם זה בעייתי או לא? מה הדין? אז זה כמובן לא נגענו ונשמח לשמוע. והפעולה עצמה אמרנו שהיא מוגדרת כמזיק, וכמובן רצינו לדעת מה הדין של ריבית. האם יש בזה גם בעיה של ריבית במידה שהוא יחזיר?
אז לגבי מזיק, זה במידה והוא עשה זאת בכוונה כמובן, אז ודאי שהוא מזיק. השאלה היא כמה הוא צריך לשלם, כי בעצם הנזק הישיר הוא קטן יותר מהסכום שאותו בעל החנות הוריד.
נכון.
אז זה אולי פחות, זה לא נחשב כהזק שלו.
נכון.
אבל שוב לעניין ריבית, האם יש פה ריבית במקרה כזה?
מה הדין אם הוא לא עשה בכוונה? מה דין אם הוא לא עשה בכוונה, אלא...
אנוס היה.
כן, מה זה? הוא באמת התחרט.
ואחרי זה אומר לעצמו, רגע, אותו מחשב...
אז כבר ניקח אותו.
כן, שווה לי, משישור.
כזה מחיר אני אקח אותו.
טוב, בוא נשמע את אליהו, שלום. טוב, מיד, נתי איתנו. נתי, שלום.
שלום, ערב טוב.
בוא תעזור לנו להשלים את מה שחסר.
אני רוצה להגיד ככה, קודם כל, ברגע שאני קונה מחשב על דעתי להשתמש בו, וזה דרך שימושו. זאת אומרת, קשה לי לקבל שאני הולך כאילו להזיק, כי אני, זה הדרך השימוש שלו. אם הייתי עושה איזשהו דבר שהוא עלול לפגום בו, יכול להיות שהייתי כן מקבל את זה שזה איזשהו מזיק. אבל אם זה דרך שימושו, שאני פותח...
לא, ולכן הפרדנו פה בשאלה, אנחנו דיברנו על אדם שמראש עשה את זה בכוונה, כדי להוזיל את המחיר ולקנות את המחשב אחרי שהוא מחזיר אותו יותר בזול. אז זה אמרנו ודאי שאסור, זה מזיק. שאלה היא, מה אם אדם קנה מחשב, פתח אותו, לא מצא חן בעיניו, החזיר אותו לחנות במסגרת המדיניות של החנות, ואחרי זה רואה שהחנות הוריד את המחיר לחצי, האם מותר לו לקנות את זה שוב?
אז אני חושב שלא. כי אם הייתי עושה את זה בלי שאני הייתי פוגם, זאת אומרת, הייתי הולך לחנות של עודפים, וקונה את זה ב-700 דולר, אז כנראה שאני... שזה בסדר, כי זה דרך המסחר באותו מקום. אבל אם אני עשיתי את זה, אז כנראה שאני כן גרמתי להפסד הזה.
אבל לא, הוא לא התכוון, הוא לא התכוון לגרום להפסד, הוא באמת התחרט.
לא התכוונתי, לא התכוונתי לגרום להפסד, אבל אני התכוונתי לזה שהערך שלו ירד. אם התכוונתי לזה שהערך שלו ירד...
לא, הוא לא התכוון. הוא לא התכוון. הוא מבחינתו התחרט על העסקה.
עוד פעם, יש הבדל אם אני התחרטתי על העסקה...
אנחנו מדברים עכשיו, במקרה עכשיו שנשאר לנו, הבן אדם התחרט. החליט שבשביל מחשב כזה לא שווה לשלם 2,000 דולר, בא לחנות, התנצל לקח את הכסף חזרה. המשיך לחפש מחשב כי עדיין אין לו מחשב, ואז הוא מגלה... שאותו מחשב בדיוק שהוא קנה ב-2,000 דולר, אותה חנות בדיוק מוכרת אותו עכשיו ב-1,000 דולר. הוא מבין שזה בגללו, כי הוא החזיר את המחשב והוא כבר לא בתוך הקופצה החדשה. שאלה אם מותר לו במקרה הזה לקנות את זה עכשיו ב-1,000 דולר, כי ב-1,000 דולר הוא אומר זה משתלם לו.
אבל הוא כאן גרם, עוד פעם, הוא גרם לירידת הערך. זה הוא עצמו גרם לירידת הערך.
אז כאילו שזה הוא בעצמו יותר חמור. אתה רוצה להגיד.
והוא גם גרם לירידת ערך, שירידת ערך באיזשהו מקום היא גם חלק מהזק.
זאת אומרת, הוא מזיק למפרע.
זה לא משנה איך הוא עשה את זה, אבל הוא גרם לירידת ערך. ירידת הערך גורמת לבית חרושת, לחנות, למוכר, לכל מי שיהיה, זה גורם לזה הפסד.
אז אני רוצה לשאול אותך.
כן, סליחה.
אדם שמחזיר מוצר, אדם קנה מכשיר טלפון, אדם מכשיר מחשב, ומחזיר אותו תוך 10 ימים, ולכן בגלל השימוש שלו, המחיר יורד. האם הוא צריך לפצות את המוכר?
אז לכן אני רוצה להזכיר את החוק הישראלי.
כן.
החוק הישראלי אומר, אם פתחת או אם השתמשת או אם כך או
נכון.
מה שעשית,
נכון,
אנחנו מורדים.
אם זה לא בישראל, אם זה מקום אחרי שהחוק שונה, במקום שהחוק שונה, אז אתה אומר, ראוי לאותו אדם שקנה את החפץ לשלם בעבור הורדת שווי המוצר. לא...
או לפחות לעזור בחלק מהנזק שזה גורם למוכר. זה לא כמו בארצות הברית שהם נותנים את זה בבת אחת, אלא פה, אם פתחת ואם פה אתה יכול לשלם 50 שקל או 100 שקל, או יש עכשיו תראה.
יש תעריף.
מצד שני... כן, מצד שני, כן. יש פה גם עניין כן. של המסחר עצמו. המסחר עצמו, האם אני רוצה לבחור מקום שיש לו מדיניות החזרות נורמלית, נחמדה. אז אני אקנה שם. אבל אם אני אדע שיש אפס מדיניות של החזרה, אני לא אקנה שם.
זאת אומרת, יש לו מכילה. יש לו מכילה כן. מצד המוכר, אתה רוצה לומר.
כן.
המוכר אומר, אז שווה לי כל מתקשקש על כמה שקלים של הפתיחה והמוצרים, אז אני לוקח, סופק את זה על עצמו. Mm-hmm. אז כן. מה זה מכילה? כן. זה גדר של מכילה או שזה גדר של אין ברירה? ואז ממילא המלוקח...
אז כאן זה כבר שאלה של המסחר, התרבות המסחרית במקום. אם תרבות מסחרית אמריקאית ששם לא שואלים ומחזירים את הכסף, אז יש לבעל הבית, יש לו איזשהו הסכמה שבשתיקה שככה זה עובד.
מה זה? מה זה כמסכמה? זה מה זה ברשות? מה זה אומר? צריך הגדרה הלכתית, סוף סוף.
אבל חנות לא שמח שמחזירים לו. אין לו ברירה.
פה שהפסידו אותו.
לא, לא, זה לא עניין של שמח או לא שמח, זה עניין של תרבות מסחרית.
הוא כפור.
תרבות מסחרית זה שם הלכתי? תרבות מסחרית זה שם, זה נשמע לי קצת משהו משפט מודרני. האם זה ביסוס הלכתי?
לא, לא, בסדר. אז לא תרבות המסחרית, אלא התרבות של הקנייה והמחירה, כפי שאנחנו מכירים אותה בכל מיני מקומות בעולם. אז אם זה מקום שהוא מאוד מאוד נותן והולך לקראת הקונה, אז המוכר חייב לקבל עליו את המוסכמה הזאת.
טוב, שמענו את הדברים, שמענו את הדברים, פשוט מתקרבים לסיום. תודה רבה לך על התוספות שלך, אבל אני חושב שהגענו לשלב הסיכומים, כבוד הרב.
בעל השם מסעד ישמעיה מיוחדת, אנחנו צריכים לדעת ולוויה פה את הנושא, הנושא מאוד מאוד מעניין, מאוד סבוך, ובאמת, אני גם שמתי לב שהמשתתפי, המאזינים, נגעו בנקודות, כי כולם מרגישים את ההלכה, אבל צריך לדעת לתת לזה את השם ההלכתי שבדבר. ואנחנו צריכים לדעת, וזה באמת המטרה, כאשר בא מקרה לפנינו, איפה אנחנו מגדירים אותו? איך מגדירים את המקרה? כגזלן, כגנב, כמזיק, איך ההגדרה? אחרי שנגדיר את ההגדרה, יהיה לנו קל להבין האם יש פה היתר מסוים במקרים מסוימים. למשל, אנחנו יודעים שאדם שהזיק את חברו, אדם מועד לעולם, עד כדי כך אמרנו, בין באונס, בין בשוגג, בין ודאי במזיד, ער או ישן, אם ההגדרה של פתיחת חפץ, למרות שנמצאת אצלי ברשות, כי החפץ נמצא עכשיו ברשותי, כי קניתי עליו, שילמתי עליו, עדיין, כיוון שדעתו להחזיר מוגדרת כמזיק, אם זאת ההגדרה, וממילא יכול להיות שזה מוגדר ככה, כי במיוחד, ופה אני רוצה להוסיף איזה חידוש מסוים, כאשר אדם קונה חפץ ודעתו להחזיר את החפץ, אז החפץ נמצא אומנם ברשותו, הוא לא שלו, הוא מוגדר כשומר עליו, הוא סוג ששומר, נמצא ברשותו כשומר.
זה הגדרה חדשה.
זה לא גזול, זה לא גנוב.
ברשותו.
זה ברשותו. אבל עדיין דתו להחזיר. זאת אומרת, המזיק חפץ שברשותך, זה כמו שליחותיה קצת, אפשר לדמות את זה. שאז החיוב הוא חיוב גמור, אפילו שומר חינם, חייב כזה פשיעה גמורה.
זה שידענו שאסור, אנחנו יודעים. עכשיו אנחנו גם לומדים למה אסור.
ואז יהיה לנו נפקא מינות, יהיה לנו גם הבדלים. הנה, אמר המאזינה האחרון, והוא רוצה להגיד פה משפט הלכתי. אני אוהב את זה שאנשים מחברים את זה לחיי היום-יום שלהם, כי זה בית המטרה של התורה הקדושה, להוריד את התורה הקדושה שיש שחורה גבי יש לבנה לחיי היום-יום המעשיים. והוא אומר, התרבות המסחרית, אבל התרבות המסחרית לא נמצא בשולחן ערוך, אין כזה סעיף. אבל עדיין, ההגדרה של מקח וממכר, זאת אומרת, מה שמוגדר כסיתומתא למשל, כדבר שהוא ככה זה צורת המקח. אז הוא אומר, אם אנשים, אם המוכר שווה לו לספוג הפסדים בכזה מצב, אז אולי יש פה מכילה, אולי יש פה מזיק ברשות. אבל קשה לי עם ההגדרה הזאת.
אין מזיק ברשות. כל בעל חנות נחמץ ליבו בקרבו כשמחזירים לו מוצר, הגם עם התרבות המסחרית באותו מקום.
אבל אז אולי יהיה חילוק, אם דובר, יש הרי באמת רשתות ענק, שהמוכרים באמת, הם לא מרגישים את זה.
יפה.
המוכר לא אכפת לו, כן יחזירו, לא יחזירו. בעל הבית לא נמצא שם בכלל.
אבל בעל הבית שיושב מול הדוחות בלילה, והוא רואה כמה החזירו.
אז זה מה שצריך להגיד, מה שאני לקחת את הדברים. זאת אומרת, אם הבעל הבית היה שם, הוא היה נחמץ באמת, זה ברור.
אבל הבעל הבית גם יושב במשרד שלו ורואה את הדוחות מכל הסניפים. האם יש דוחות ממוחשבים? ואז הוא רואה כמה חזרות יש לו. הוא לא שלם עם זה.
וזה לא מעניין אותי שהוא לא נמצא, נכון? אם הוא היה פה, אילו היה פה, זה אותו דבר. זה לא מעניין, זה שהוא לא נמצא פה, כי סטרלט, הוא לא יכול להיות בכל מקומות.
אבל הוא רואה.
וזה שאתה מקבל חיוך, כי הוא באמת המוכר, לא מעניין אותו, תחזיר מבוקר דרך, ולא מעניין אותו, הוא מקבל את המשכורת לפי שעה. אבל יש פה נזק.
יש פה נזק.
אז מסקנת הדברים, לקחת ולהחזיר, על מנת להחזיר.
יפה. אז אם כן, כאשר אנחנו מדברים על נזק, ודאי שזה בעייתי של מזיק. מה קורה במקרה שזה לא מזיק, לחנות בגדים, לאופנה, שאתה מתלבש,
גם יכול להיות שהוא מסיק לו, שבזמן הזה מישהו אחר היה יכול לקנות את זה.
זה כבר גרמה.
או, בליי, אתה עושה בליי לבגדים.
לא, אתה מוכר את זה. הוא מוכר את זה למחורה.
טוב, בסדר, אוקיי.
באותו מחיר. אבל פה יכול להיות שגדר של שואל שלא מדעס נקרא גס.
שואל שלא מדעס.
אז אין פה מזיק, אין פה מזיק, נכון, לא צריך לשלם כלום.
שואל שלא מדעס, אם הוא נקרא גזלן.
שואל שלא מדעס נקרא גזלן. פה השאלה, מאיזה חנות קנית את זה? האם מקסימום ספייסר או מבגיר? ולא ניתן פה פרסומות כמובן, האם זה חברה. למרות
שאי אפשר באמת לדעת היום מי הבעלים.
כן, מי הבעלים.
היום התנובה הסינים אחרי...
יפה, נכון.
והבעלים של תנובה, נו.
נכון מאוד, אז פה הבאתי את שאלה מעניינת. ולכן נראה שוודאי שעשו עושה את כתחילה, במידה אבל, במקרה, אדם קנה, השתמש, הכל בתום לב, ועכשיו הוא מצא את זה בעודפים, אין שום בעיה שיקנה את זה.
הוא עשה את זה בתום לב, אין בעיה.
הרוויח, וברוך השם, בכזה מצב אין בעיה. כמובן, לא לנצל את הדברים האלה, כמו שהזכרנו וחידשנו פה חידוש עצום, אבל עכשיו אני אשמח לשמוע את המשתתפים הרבים שברוך השם תמיד מגיבים, לניו דעתי, עצם תרבות החזרות היא תרבות קלוקלת ואסורה הלכתית, יש להימנע מלהחזיר מוצרים, זה יכול להגיע למצבים חמורים יותר, כמו שהזכרנו, אבל גם עצם הנושא ההלכתי הוא בעייתי, שארית ישראל לא יעשו עוולה, לא ידברו חזב, וכן אדם שיהיה ישר, יעשה דבר בישרות, קנית, שילמת, תיקח את המוצר, במידה וזה לא מקח טעות, תשתמש בו, ותהנה, ותשם.
תודה רבה ליצחק חן שהפיק אותנו לפנחס בינדר, שהיה טכנאי, חבר רנמיץ, תודה רבה, הרב רוי מושקו, ותודה על השאלות ועל ההלכות. שלום, שלום.
חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד